知らない
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט, אנחנו פודקאסט לקולנוע, ובכל פרק אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד, ושניהם ביחד.
חוץ פה שאנחנו עושים ספיישלים, אבל לפני שבועיים היה לנו אחד, אבל כן, זה הקונספט בדרך כלל, שני סרטים, אנחנו כבר פרק 202 בספירה הרשמית.
פרק 202 לספירת הנוצרים.
כן.
בהנחה שיש נוצרים שמעזים לפודקאסט וסופרים אותם.
איפה נמצאים כל הפרקים הקודמים?
ובכן, אנחנו מעלים את הפרקים.
לא כולם, אוקיי, לא כולם. אלה שקיימים.
אלה ששרדו את הפרג' הגדול, כן. אנחנו מעלים את הפרקים בכל יום חמישי לדף שלנו בפייסבוק, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע, דרך שני מקורות. אנחנו מעלים את זה ב-iCast, שרת הפודקאסטים העברי, פשוט חפשו שם שורה שנייה באמצע. או דרך אינטרנט ארכייב, archive.org, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע.
ארכיון הפודקאסטים העברי.
כל יום חמישי פרק חדש, לכל אחד מאיתנו יש גם בלוג.
כן, שנקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד פייסבוק.
שהוא בעיקר בלוג לקולנוע.
בלוג לקולנוע, נקודה. כן,
כן. העיקר זה הכל במקרה הזה.
כן, 100% עיקר.
כן, ואני כותב בעלילון.net, שהוא בעיקר בלוג לקומיקס, אבל מדי פעם גם סרטים וכדומה.
כי אי אפשר להפריד ביניהם בימינו.
כן, וחפשו גם אותו בפייסבוק.
כן, אזהרה חשובה.
אזהרה חשובה אביעד.
הולכים להיות פה ספוילרים לשני הסרטים שאנחנו מדברים עליהם. אני מאוד מקווה שתספיקו לראות את הראשון, אני לא יודע כמה זמן הוא יהיה בקולנוע. למרות שבהקרנה שהיינו היה די מלא. לא באנשים שחשבתי שיהיו, אבל היה די מלא.
טוב, אז נעבור לסרט הראשון של השבוע, אנחנו הולכים לדבר על...
You don't remember anything last night, huh?
I really melodramatic, didn't I?
Told me that you weren't really on a vacation. That you've been looking for a job for a year and your boyfriend didn't work out.
You are out of control.
What?
I've packed two things. They're in the bedroom.
What?
And since you didn't have any money, you decided to move back here.
Is there anything else?
Don't you remember anything?
The unprecedented nature of this
moment. Don't you get that tingle? You know you're watching something that's going to change the course of history. You all right?
Yeah, it's this nervous tick I have. I get this itch. Oh my god.
Colossal.
Coloma?
Colossal.
Colombo. Okay.
Colombo.
Okay, הסרט הזה, אני שמעתי עליו כי היו הקרנות מיוחדות בחסות עין הדג בסימטק, מספר סימטק עם האמת,
כן.
שזה היה בערך חודש לפני שהוא עלה להקרנים בארץ, ואם אני הייתי מסתמך רק על הפרסום שלו בארץ, הייתי חושב שזה פשוט איזה קומדיה רומנטית או משהו עם אין הת'ווי, כי כל מה שרואים בפוסטר זה את הפנים שלה על רקע ורוד.
בפוסטר הישראלי.
כן, הפוסטר האמריקאי חושף הרבה יותר.
רגע, רגע, לפני שנגיע לפרטים על הסרט הזה, כמו הבמאי, השחקני, התסריטאי והבחור שמביא את המים, אביעד, תעשה בבקשה טו-טו-טו-טו.
טו-טו-טו-טו.
נשבר הרצף!
כן.
למי שמאזין ויש
זמן
רב, כן. חוץ מפרק ה-200 שהיה לפני שבועיים שהוקדש, שהוא היה ספיישל כאמור.
היינו צריכים את זה, כן.
בזמן האחרון היה לנו חודש וחצי, כמעט חודשיים אפילו, של סרטים גרועים אחד אחרי השני. כל מה שחשבנו...
בוא נחדד, סרטים שאנחנו חשבנו שהם גרועים, אחד מהם נחשב למאוד טוב בעיני אחרים.
בסדר, כן, בסדר. זכות העולם לאהוב את וונדר וומן, whatever. אבל אנחנו לא נהננו מהסרטים שראינו בקולנוע בזמן האחרון, ונכנסנו לסרט הזה, וכזה
סוף סוף.
למעשה, מאחר וכבר ראינו את הסרט שאנחנו יודעים שנדבר עליו שבוע הבא, בעצם אנחנו בטוחים שאנחנו נשבר,
כי יש לנו
שני סרטים טובים ברצף, אז זה בסדר. אבל אנחנו לא נגיד לכם מהו, אני בטוח שאתם יכולים לנחש. קולוסל, סרטו של הבמאי נאצ'ו ויגלונדו, שהוא במאי ספרדי, לא כל כך מוכר בארץ, הסרטים הקודמים שלו נחשבים מאוד מוערכים בתחומם, הוא במאי מדע בדיוני ספרדי.
אני לא חושב שמשהו מהם מוכן בארץ.
סבל להניח שלא, ראיתי אחד מהם את Time Crimes מ-2007, לא כל כך התאהבתי ממנו, אבל אני מבין למה אנשים אהבו אותו.
האם זה היה פשע?
לא, זה סתם היה עבירה קלה. הסרט נכתב גם כן על ידיו, ובסרט משחקים אן האת'ווי, ג'ייסון סודאקיס, דן סטיבנס, אוסטין סטונוול, טים בלייק נלסון, והרבה ניצבים קוריאנים. כאילו, אני מקווה שהם קוריאנים.
אני לא יודע אם הם קוריאנים או לא, אבל בגדול, אני מאוד מקווה בשביל הסרט שהצליח לסגור את הפינה הזאת.
ובכן, העלילה, שאני אסביר במה זה עוסק?
לך על זה.
ובכן, גלוריה היא כותבת לשעבר, כרגע מובטלת שחיה בניו יורק עם החבר הבריטי שלה, טים.
טים.
היא עובדת בעבר ואלכוהוליסטית בהווה.
ייי.
ולטים כבר בתחילת הסרט נמאס מהעובדה שהיא לא עושה שום דבר בחיים שלה חוץ מלשתות ולהתעורר עם הנגאובר, שזה, כאילו, זה לא שום דבר.
הוא אמר לה.
כן. הוא מגרש אותה מהדירה, נותן את המזוודות, ובאין לה שום מקום אחר ללכת אליו, והיא חוזרת לבית הורי הרק, באיך הם קוראים למקום הזה? זה עיירה?
שיט הול USA.
משהו כזה, כן.
כאילו, אני לא זוכר אם בכלל אומרים את השם של העיירה.
אני חושב שאומרים את השם,
אבל לא משנה. העיירה קטנה בלב, אני חושב שזה החוף המזרחי.
נראה ככה. היא פוגשת שם את אוסקר, ג'ייסון סודאקיס, שהיה מישהו שהיא הכירה כשהיא למדה ביסודי, והיה חבר שלה מסתבר, הוא מנהל את הבר המקורי, והוא אומר, טוב, תקשיבי, אם את כבר כאן, ואין לך מה לעשות עם החיים שלך, ואת אלכוהוליסטית, בואי תעבדי אצלי בבר.
כן, המקום הכי בטוח כן, לאלכוהוליסטים.
איפשהו, דבר ראשון מעסיק אותו, דבר שני, כל פעם אחרי שהם סוגרים את הבר, הוא ממשיך לשבת ולשתות איתה, ועם שני החברים הטובים שלו, ג'ואל וגאף. לא שמתי לב אפילו שזה טים בלייק נלסון.
באמת?
להגיד, כן.
איך אפשר לספס אותו? זה טים בלייק נלסון.
בדיוק, הפנים שלו כל כך
מוכר. אף אחד לא נראה ככה.
כמו טים בלייק נלסון.
הוא מופיע, טוב, זה לא הוא על הפוסטר מאחורי, אבל מאוד דומה.
והיא ממשיכה בשגרה האלכוהוליסטית שלה.
זה כאילו סרט פשוט כזה חביב על מישהי שמתמודדת עם התמכרויות ועם מערכות יחסים קשות.
כן, ואז מפלצת ענקית תוקפת את סיול בקוריאה.
כן, כמו שתמיד קורה בסרטים כאלה.
היא פתחת הרדיון וכזה מפלצת ענקית תוקפת את סיול בדרום קוריאה, ו זה ממשיך לקרות, והיא שמה לב בשלב מסוים.
לא, היא לא המפלצת.
כן. גלוריה שמה לב שהמפלצת באופן מוזר מחכה את תנועות הגוף שלה, מסתבר שיש לה דרך מאוד מאוד ספציפית לגרד בראש.
כן, זה תיק של עצבנות.
כן, זה תיק שיש רק לה בכל העולם.
אני לא ראיתי מישהו עושה את זה.
אף פעם?
לא שאני זוכר.
מעניין.
סט, אני מניח, אתה יודע שזה כאילו, זה מדיום אודיו.
בסדר, כן.
הבדיחה הזאת לא עבדה.
עכשיו שהסברת למה היא לא עבדה, היא פתאום עבדה. היא מגלה שכשהיא עומדת בגן הילדים המקומי, בגינת המשחקים כאילו, בשעה 8:05 בדיוק.
בבוקר.
כן. היא מתגלמת בתוך המפלצת הזאת בקוריאה, וכל תנועה שלה בתוך גבולות הגן במשך, לא מובהר כמה זמן, זה 10 דקות כאילו?
כמה דקות.
כן. היא תנועה של המפלצת. אז כשהיא הולכת שם בתוך הגן, וזה קורה לה הרבה כי שהיא קוראה והיא לא יודעת מה היא עושה, היא הורגת מאות אנשים.
זהו, זה מאוד חשוב לציין את זה. ברגע שהיא קולטת את זה, היא מבינה עד כמה האחריות שלה גדולה.
כאילו לא,
שהיא
לא מיד.
כן, אבל זה לא מהסרטים האלה שבהם הדמות הראשית כל כך שיקורה, שהיא לוקח לה כמה כאילו שבועות עד שהיא קולטת מה קורה. זה לא אוקיי,
לצורך העניין. שייקס דה קלאון, הדרמה האלכוהוליסט הכי טובה בכיכוב ליצנים?
שלא ראיתי.
זה נחשב האזרח קיין של סרטי הליצנים האלכוהוליסטים.
אוקיי, לצורך העניין זה לא כמו סרטים כמו, סליחה שאני מזכיר אותו, סוף, World's End, לא World's End, סליחה, This is the End.
כן.
ניצו באותה שנה, אז
כן. זה לא כמו This is the End, כי זה לא סרט גרוע, דבר ראשון.
כן, אבל גם כי זה לא כמו במקרה הזה שיש, שהגיבורים פשוט מנותקים לגמרי מה שקורה עד שזה קורה להם. פה גלוריה די מהר קולטת שמשהו מאוד מוזר בדמיון בין ההתנהגות שלה בין ההתנהגות של המפלצת. היא מהר מאוד עושה ניסוי כדי לבחון את זה, היא מספרת את זה לאוסקר ולחברים, ומה שהכי מוזר זה שאף אחד לא קורא למשטרה או משהו לצבא, הם פשוט מחליטים לפתור את זה בעצמם בצורה הכי פשוטה. גלויה משיגה תרגום לקוריאנית של המשפט, סליחה, לא התכוונתי, זה לא יקרה שוב, ואז בתור המפלצת חורטת את זה על הבטון.
ומבטיחה שהיא לא תתקרב יותר לגן הילדים הזה שוב, ומנסה להתנקות כן. מאלכוהול.
אז עד פה, הכל באמת עובד.
אבל, מסתבר...
שיש לסרט הזה תמה נוספת.
יש כמה טוויסטים, כי כשאוסקר נמצא גם כן באותו גן בשעה 8:05, הוא מתגלם בתור רובוט ענקי.
כן. אני חושב שהביטוי שאתה מחפש הוא יאגר.
כאילו, אני חושב על מק, כי ראיתי אנימה לפני שיצא הסרט ההוא עם היאגר מייסטרים.
גם אני ראיתי מקרון אחד.
את נשיא צרפת?
יש רק אחד, כן.
כן, יש רק מקרון אחד בנשיאות צרפת, אולי יש מקרונים אחרים בצרפת.
אני בטוח שיש לו קרובי משפחה, כן.
מה שאני מנסה להגיד. גלוריה, כשהיא מבינה את כמות ההרס שהיא יכולה לגרום בפוטנציאל, מחליטה לנסות להתנקות מאלכוהול, היא מחליטה להתפקח. אבל אוסקר, שעד עכשיו היה בחור נחמד, ברגע שהיא עברה לשם הוא קנה לטלוויזיה, והוא סידר לעבודה, והוא קנה לספה, שזה קצת מוזר לה, כי היא לא זוכרת שמעת הדברים אלה, אבל...
הוא לא קנה לה, הוא פשוט השיג את זה.
כן, הוא פשוט השיג את זה, והיא לא זוכרת שהיא ביקשה את הדברים אלה, אבל הוא אומר לה, כן, דיברנו על זה, את כל כך שיקורה שאת לא זוכרת, אני פשוט רוצה לעזור לך, וואו, אני לא מאמין שאת לא זוכרת שהסכמת לעבוד אצלי בבר. את כל כך אלכוהוליסט שאת לא זוכרת, בואי תעבדי אצלי בבר.
כן. היגיון של הירה קטנה.
לא, לא, שהוא עד אז היה בחור נחמד, הוא פתאום מבין, בשעה שהיא משתמשת, שהיא רואה את הכוח הזה בתור משהו מאיים שהיא צריכה להימנע ממנו, הוא, שחי כל החיים שלו בעיר הקטנה הזאת, מתחיל להגיד, רגע, רגע, סוף סוף יש למה שאני עושה משמעות. אני לא מוכן לוותר על הכוח הזה, אני לא מוכן להפסיק, והוא משתמש בזה מהר מאוד בתור מנוף לאיים עליה, כי הוא החליט שהיא תהיה החברה שלו. כי הוא גרוש, וכשאנחנו מבצקרים אצלו בבית, יש לנו כמו הרבה גרושים קולנועים, אנחנו רואים שהוא הוריד את הראש של אשתו מהתמונות. כן?
רק מהתמונות, לא משהו יותר.
כאילו, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. אומרים שהוא גרוש, לא אמרו מה קרה לאשתו. לא אומרים על מה, אבל...
זהו, באופק אני, אנחנו לאט לאט נחשפים לזה שמשהו בו מאוד מאוד לא בריא. וזה... בסרט ה... סוג של ההסבר הפסיכולוגי שנותנים זה שהוא באמת מעבר לזה שהוא פשוט חרה של בן אדם, זה שהוא תקוע בעיר הקטנה הזאת ורואה את גלוריה שיצאה משם והצליחה, זה משהו שדוחף אותו הלאה. אבל כשהיא מבקרת בבית שלו והיא רואה את התמונות של אשתו ואת הבלגן שהוא חי בו, היא מבינה שזה לא באמת קשור אליה, זה לא רק הקנאה שלו כלפיה וכלפי החיים שהתפספסו לו, זה פשוט בן אדם שלא יודע להתמודד עם בעיות.
זה בן אדם שלא יודע להתמודד עם דחייה, שבטוח שמגיע לו, והעובדה שהוא לא קיבל את מה שלדעתו מגיע לו, גרמה לו לחפש כל הזדמנות לכוח. ואוסקר, כשהוא מבין את זה, כשהוא מבין שהוא יכול להרוג מיליוני אנשים, שאף אחד לא ידע מזה, ושגלוריה לא רוצה לעשות זה, הוא נותן לאולטימטום. תקשיבי, את תישארי איתי, או שכל יום שאת לא תבואי איתי, כל יום שאת לא תהיי איתי, אנשים ימותו. כן. וזה נהיה מאבק שהוא חלקית פיזית, חלקית, הרבה מאוד נפשית של גלוריה שרוצה בהתחלה פשוט לעזור לו להתנקות כמו. היא אומרת, תקשיב, ברגע שהבנתי איזה אחריות אני נושאת, הפסקתי, כאילו. וגם אתה יכול להפסיק, אבל עם ההבנה שלה לאט לאט גוברת והולכת שהוא לא רוצה להפסיק. ועוד בין לבין יש כמובן את העובדה שהיא מנסה להתחיל יחסים עם ג'ול, שהוא אחד מהאנשים במעגל החברתי הקטן שלה ושל אוסקר.
לא הכי מבריק.
לא, ויש את טים, שהוא החבר שלו לשעבר שבשלב מסוים מגיע לעיר הקטנה הזאת, ותירוץ כלשהו של, תירוץ שקר כלשהו של, כן, העבודה שלך אותי פה לאזור, או איזה צירוף מקרים, אבל בעצם רוצה שהיא תחזור אליו.
כן, אז גלוריה נמצא במצב שבו, שלושה גברים בעצם...
שלושה גברים מפלצת, בה. השם המקורי של הסרט הזה.
כן, חבל שדחו אותו. שלושה גברים מעוניינים בה, היא מעוניינת רק באחד מהם, אבל השניים האחרים לא לגמרי יודעים איך להסתדר עם זה, כשאחד, טים הוא מאוד מאוד פסיבי בעניין, הוא אומר, אוקיי, את באה איתי, והיא אומרת לא, ואין לו שום דבר שיכול לעשות לגבי זה, בעוד אוסקר, למעשה מה שדוחף אותו כשהוא מבין שהיא הייתה עם ג'ול, וזה כאילו משהו שגורם לו פתאום להפסיק להיות הבחור הנחמד שעושה הכל בשבילה, ולהתחיל ממש להראות איך הוא, להפגין כוח בצורה הכי, בכל צורה אפשרית שהוא יכול. הוא מנסה להפגין כוח מול החברים שלו, מול ג'ול ומול גרף, על ידי זה שהוא פשוט משפיל אותם כשהוא שיקור. כשטים בא לבקר, הוא מנסה להפחיד אותו על ידי זה שהוא, אחרי, האמת, סצנה מאוד מאוד, יותר מפחידה מרוב הסצנות בסרט, שהוא פשוט מתחיל להסביר לו על הדבר הכי לא אחראי שאי פעם עשו בבר, ואז אומר, לא, לא, הדבר הכי לא אחראי שעשו, זה שאני אדליק עכשיו את הזיקוק הענק הזה שאנחנו,
שקנינו במקסיקו, ואפשר כן. להעביר אותו את הגבול. ג'ייסון סודאקיס הוא בחירת ליוק מבריקה, לא כי הוא שחקן כזה טוב, הוא לא, זה בגלל שיש לו את הפרצוף ואת הנוכחות של כוכב קומדיה רומנטית טיפוסית, וכשאתה רואה אותו בהתחלה, אתה אומר, כן, היא פוגשת את הבחור הזה אחרי שהחבר המניאק שלה זרק אתה, והוא,
הבריטי המניאק.
כן, הבריטי המניאק, והוא נפש חופשייה, הוא מבין אותה כמו שהיא, ואתה יודע, ביחד הם ילמדו לאהוב ולגלות את משמעות החיים, ואז כזה, לא,
או לא, או לא.
ומה ש, יש לסרט הזה הרבה תמות מעניינות, ואנחנו נדון מהן כמה שאפשר, בסך הכל סרט
במהלך טוב. השעה הקרובה.
אפשר לדבר על הסרט הזה אפילו יותר. אבל משהו שמאוד מעניין אותי, זה באמת העובדה שהסרט מציג לך לכאורה בחירה, בין שלוש פתרונות, שלוש גברים, שגלוריה יכולה לבחור, וכל אחד מהם הוא כעיקרו, הוא בכל סרט אחר, זה כל אחד מהם היה מוצג בתור הנתיב לריפוי. אז יש לך את, יש לך כאמור את אוסקר, שהוא הנפש החופשייה, שהוא זה שהיה החבר שלה בילדות.
סוויט הום אלבאמה כזה.
כן, והוא כזה, הוא לא ישפוט אותה לעולם, להפך, הוא רוצה שהיא תחגוג ותתפרע, ותוציא את האלכוהולית.
הוא רוצה לשמוע את הרעיונות שלה גם, הוא נותן את ההתחלה החדשה.
ומצד שני, יש לך את טים, שהוא חמור סבר יותר, והוא זה שיעזור לה להחזיר אותה לחיים, זה כזה, בזה שהוא מציב לה גבולות, ואומר לה מה לעשות, הוא יקבע לה, הוא יעזור לה להתרפא. ואז יש לך את ג'ול, שהוא פשוט הוא פרצוף יפה, בלי שום דבר מתחת, כן. אין לו, הוא כל הזמן רואים שהוא,
הוא לא מנסה לשנות אותה.
וכל הזמן רואים שהוא ממש נגעל מההתנהגות של אוסקר, אבל אין לו את היכולת, אין לו את האומץ אף פעם להגיד לאוסקר לא.
זו, אז הנה העניין. אף אחד מהם לא באמת שווה אותה.
זה לא עניין של אף אחד מהם לא באמת שווה אותה, זה משהו מאוד עניין שהסרט עושה, אני חושב. הוא אומר, וזה הולך בניגוד ל-99% מהסרטים שמציגים יחסים בין גבר לאישה, אם לא יותר מזה, 99.999, או בין גבר לגבר, או בין אישה לאישה, מערכת יחסים היא לא הפתרון. אין, בניגוד לכל קומדיה רומנטית שתראו, אין את האחד, אין את האדם האחד הזה, שיעזור לך לפתור את הבעיות שלך.
אז זה משהו מעניין, אגב. אמרנו שהפוסטר הישראלי הוא לא חושף הרבה, ובאמת, כל מה שרואים בו זה הפוסטרים שנמצאים מחוץ לקולנוע, רואים רק את הפרדים של אן האתווי ורקע ורוד. בקולנוע עצמו ראיתי גם פוסטר שרואים חלק מהפנים של ג'ייסון סודאקיס. עדיין, הרושם שאתה מקבל מזה זה שכנראה שזו קומדיה רומנטית. אנחנו ורוד הצבע חביב, הנה שחקנים נחמדים, יפים, אין פה שום דבר מוזר. וגם הסרט, מבחינת העלילה שלו, הוא מתחיל כמו סוג של, לא בדיוק קומדיה, אבל סרט
דרמה רומנטי, כן. דרמת אינדי, זה יהיה בסנדנס, יביים אותו.
זה היה בסנדנס.
יש את הבחור הזה שמביים איזה שני סרטים כל שנה, וכולם הם שחקנים הרבה יותר מדייפים בתור אנשים רגילים שבעיקר יושבים ושותים בירה.
אבי נשר?
אני לא זוכר, אני מצטער, אני לא זוכר את שמו כרגע.
בכל אופן, הסרט הזה הוא לא בדיוק מתאה, כי הדבר הראשון שאנחנו רואים בו זה את ה, הפעם הקודמת שהמפלצת הייתה בסאול, שזה לפני 25 שנה. אבל אם אתה מוריד את הסצנה הזאת, זה ממש נראה כאילו הכיוון הולך לסיפור על מישהי שיצאה מהעיר הגדולה אחרי שהחיים שלה התפרקו, הגיעה לעיר הקטנה כדי להתחיל מחדש, פגשה שם בחור מקומי שהיא מכירה עוד מהיסודי, עוד כמה אנשים נחמדים, ניסתה לבנות עצמה, ואז החבר שלה שעבר חוזר והוא רוצה לקחת אותה, וזה בפני עצמו היה יכול להיות, היה יכול להיות באמת בסיס לסרט שבאמת יש הרבה כאלה, סרט שכבר ראינו. מה שקולוסל מוסיף פה עם הרעיון של המפלצות, זה שבעצם גלוריה חייבת לבחור. היא במצב שבו היא לא צריכה, היא לא יכולה פשוט לנפנף אחד מהם ולהמשיך בחיים שלה. זה מגיע למצב שבו אוסקר באמת יהרוג אלפי אנשים אם היא לא תקבל את הבחירה הנכונה, והבחירה הנכונה זה לא להיות איתו, אבל מצד שני הבחירה הנכונה זה גם לא להיות עם טים.
וגם לא להיות עם ג'ול, הבחירה הנכונה היא לקחת אחריות. זה סרט שהוא במידה רבה על אחריות אישית, ועל ההבנה שכשאתה נכנס לסחרחורת כזאת של השמדה עצמית, אתה לא פוגע רק בעצמך. כאילו מפלץ במובן הזה היא מטאפורה מצוינת לרעיון של אנשים אחרים נפגעים ואתה לא שם לב אליהם, כי זה עובד נהדר, כי זה כמו המפלצת בגודזילה, בכל סרטי הקייג'ו היפנים האלה, של היא כל כך גדולה שהיא הורגת אנשים בלי לשים לב אפילו, הם חרקים עם
גדולה. לא יודעת שהם שם בכלל.
כן, אתה לא יודע שאנשים מתים. אתה לא יודע, או נפגעים במקרה הזה, אתה פשוט לא מבחין בזה. ומה שהסרט מנסה להגיד, אני חושב, או חלק מהדברים שמנסה להגיד, זה שאף אחד לא יציל אותך, כאילו אתה חייב לקחת אחריות על עצמך בסופו של דבר, ובאותו זמן...
לצורך העניין, סאול כמשל לחיים.
כן, סאול היא החיים עצמם.
כן.
אני...
תמיד חשדתי.
השימוש בסיול באמת, בארץ אסיאתית בתור המקום שבו, אתה יודע, האמריקאים עושים נזק בלי לשים לב, הוא מאוד... הוא בו בזמן מעניין, ואני לא כל כך בטוח לגבי איך שזה מוצג, כי באמת אנחנו לא רואים, אתה יודע, הקוריאנים הם לא דמויות בסרט, הם לגמרי ניצבים, יש דמות אחת קוריאנית שמדברת, בסוף הסרט יש לה שורה אחת. שורות קצרות, אני מחבר אותה.
בזכות שתי השורות האלה, הסרט עובר את מבחן בכלל.
מעניין.
כן.
וטוב, כאילו, זה לא רק כל לדבר על מבחן בכלל, אני חושב, ועל הבעיות לשיכרונות שלו.
אני חושב שזה סרט שהוא... מאז וונדר וומן אני כל הזמן חושב על זה. סרט הזה יותר פמיניסטי מוונדר וומן, במובן של הוא ממש אומר...
רמות פמיניסטיות, זה כזה שבע מתוך עשר פמיניזם.
לא, זה במובן של הדמות הראשית בעצם היא אישה שכדי להציל את העולם, את החיים שלה וגם את העולם בעצם, היא צריכה להבין שהיא לא תלויה בגברים שבחיים שלה, היא לא צריכה אותם כדי להגדיר את עצמה, היא צריכה את עצמה, היא צריכה למצוא את הכוח שלה, וזה לא סתם שהדמות הקוריאנית היחידה שמדברת עליה היא אישה. זה נותן איזה מין פתח למשהו חדש, כי עד עכשיו, חוץ מהחברות שלה שמגיעות לדירה כשרגע לפני שהיא עוזבת כי טים בעצם סילק אותה משם, היא לא ממש מדברת עם נשים בסרט. ורק בסוף בסוף, אחרי שהכל נגמר, היא נכנסת לפאב בסאול, והברמנית מתחילה לדבר איתה, וגלוריה רוצה לשמוע על הסיפור, והברמנית שואלת אם היא רוצה לשתות, ופה כמובן הסרט מסתיים עם המבט התוהה של גלוריה. עם...
היא אפילו לא שמה לב שהיא נכנסה לבר, זה היה אוטומטי לגמרי. וזה עוד פעם, זה מאוד מאוד חזק, העובדה שאין שום ריפוי פתאומי, כאילו היא החליטה להפסיק לשתות כי היא הבינה כמה נזק זה יכול לגרום, אבל זה לא ש... היא נרפאה מאלכוהוליזם, זה תמיד יהיה שם בחיים שלה.
הבת שלה, ופה באמת קרדיט לאן האתווי, היא באופן כללי שחקנית טובה, אבל היא תפסה בדיוק את ההתלבטות הזאת בלי מילים. רגע לפני שכתוביות הסיום מתחילות, אנחנו רואים אותה פשוט, בעצם שואלת עצמה, אני רוצה לשתות? כדאי שאני אשתה? זה עכשיו מותר? עכשיו לא מותר? זאת אומרת, היא בטוחה עכשיו, היא לא במצב שבו היא תשמיד כנראה עיר מיליונים עם אישותה, אבל מצד שני היא כבר הגיעה כל כך רחוק שבאמת הגיע הזמן אולי לשים גבולות.
הסרט נגמר בזה שאגב, אחר אמרנו שיהיו ספוילרים.
תיאורטית היא כן יכולה עדיין להשמיד עיר.
אחרי שאוסקר נהיה אלים פיזית ולא רק נפשית, ומכה אותה, היא מנסה להילחם בו בתור מפלצת מול רובוט, זה לא עובד כי... מה לעשות?
הוא חזק יותר.
ג'ייסון סודאקיס גבוה ממנה ב-20 סנטימטר ושוקל אני חושב 40 קילו יותר ממנה אם לא יותר. אם לא יותר.
פלוס גם בשלב הזה הוא מלא באלכוהול ולא אכפת לו כך לפגוע באחרים.
כאילו בדרך כלל לא נראה לי שום טיפוס שאכפת לו לפגוע באחרים. היא מבינה שכזה רגע אם כשאני נמצאת בנקודה הזאת באמריקה, המפלצת מופיע בסיול, מה אם אני אסע לסיול, המפלצת הופיע שם, וזה סצנה, זה רעיון טוב, אני חושב שהסרט, הטעות שלו זה השעה, זה שהוא עשה את ה... הוא הבהיר את זה הרבה יותר מדי, זה כזה, היא עולה על מטוס וכזה, אחרי שהיא מסתכלת על הקיר שלה וכזה, יש לה את האוריקה, ואני כזה, אוקיי, הבנתי מה אתה רוצה להגיד, ואז היא עולה על מטוס, ואני כזה...
זה בזמן שטים גם מחכה לה כדי שהיא תטוס איתו לניו יורק.
לא, כן, סרט, אני יודע שהיא תהיה בסיול, וכזה...
ושלחתם שם צוות צילום.
לא, וכזה, טים כזה מדבר איתה, כזה, איפה את? אני לא יכולה להגיד לך, והמצלמה הולכת אחורה, ואני כזה, סרט, אני יודע שהיא בסיול, אנחנו רואים את השלטים.
כן, זה הדור.
ואז, אתה יודע, מה היא עושה בסיול, והסרט ממשיכים נגיד, מה שהיא עושה בסיול זה מסתורים.
ברגע שבו היא מדברת איתו בטלפון, הסרט כבר מודיע שהיא בסיול, זה כבר לא סוד.
יש סצנות בסרט שלא כל כך אהבתי, הן לא שהן רעות, פשוט, הן היו יכולות להיות טוב יותר. הסצנה בסוף בסיול היא פשוט ארוכה מדי בהובלה שלה לעובדה שהיא מגיעה לשם והיא משמשת במפלצת, עכשיו היא צצה בזכוברית והיא הורגת את אוסקר.
התחושה שלי שזה רעיון ממש טוב לסיום.
כן, זה פשוט היה ארוך מדי, כי הסיגנלינג היה ברור מדי.
זה וגם המחשבה שלי בהתחלה כשהיא טסה לסיול הייתה שבעצם אוסקר אמר שכל יום שהיא לא שם הוא יופיע בתור הרובוט בסיול ויהרוג שם אנשים.
כן.
אז הדבר הראשון שחשבתי זה שהיא טסה לסיול כדי שהוא יראה שהיא שם, ואז הוא לא יעשה נזק.
הם לא יודעים פיזית מה קורה סביבם ומולם. הם שולטים במפלצות בתנועות שלהם, אבל הם לא יכולים לראות ולחוות את זה.
יש אפליקציה שמראה כל הזמן מה קורה. אז המחשבה שלי בהתחלה הייתה שאולי היא תעמוד בכוונה מול צוות צילום, כדי שהוא יראה שהיא שם ואז הוא לא יוכל לעשות שום דבר. ואז הבנתי, לא, היא הולכת להפוך למפלצת בארצות הברית כדי לעצור אותו. ואז המחשבה שלי הייתה, אוקיי, יכול להיות שפשוט בעצם תבהיר לו, כל פעם שאתה תופיע בתור רובוט בסיול, אני אופיע בתור מפלצת לידך בארצות הברית, ואני יכול לעשות לך מה שאני רוצה שם. אבל הסרט כן לקח את זה עוד צעד אחד, שהיה אפשר לוותר, לא חייבים, היה אפשר לוותר על זה שבתור ה... כשהיא בסיול היא מבינה איפה היא נמצאת ביחס לאוסקר, תופסת אותו כמפלצת בארצות הברית, בלי שמישהו בסביבה בכלל שם לב לזה, שזה קצת
מזר. מול בית ספר, זאת מפלצת בגובה 200 מטר לפחות, שכל צעד שלה הוא רעידת אדמה.
כן, וגורמת המון נזק.
זאת העיר הכי אפתית בעולם, אגב.
ממש.
אף אחד לא שם לב שחבורה של גברים מבוגרים מסתובבת ליד.
העיר הכי אפתית, חוץ מזאת שדיברנו עליה שבוע שעבר במרצח את הארי.
נכון. אולי זה אותה עיר.
אולי.
כאילו... לא, כי אם זה היה ככה, הרי היה באמצע, הגופה של הרי הייתה באמצע גן ילדים, ועד 60 שנים אחרי זה אף אחד לא היה שם לב.
הראשון שמוצא אותו ילד, אז איך תדע. בכל אופן, מה שקורה זה שהיא הורגת אותו כי הוא עושה את הטעות הגדולה של נבלים בסרטים, הוא לא מביע חרטה אלא מקלל אותו.
לא, אבל היא לא יודעת את זה.
לא, אבל אנחנו רואים את זה.
כן.
ובסרט כשאתה רואה מישהו עושה את זה אתה יודע שהוא עבוד,
הוא
הולך מתחיל, למות.
היא מחזיקה אותו בתור מפלצת, הוא מתחיל לבכות, לא בבקשה בבקשה, ואז כזה כשהסרט כזה אומר אולי יש לו אופציה לחרטה, הוא אומר let me go you bitch.
כן.
וכזה היא לא שמעת את זה, אבל הקהל שמעת את זה וזה כזה טוב אפשר להרוג אותו.
כן, סתובת.
כאילו עובדה שהוא הרג אלפי אנשים out of spite זה מספיק סיבה כדי להרוג אותו סרט. כן. אני לא צריך שישכנעו אותי שוב.
אבל לצורך העניין, אם היא לא הייתה רואית אותו, אלא פשוט מפחידה אותו, אני חושב שהיה בזה קצת, מסר קצת יותר מדויק, קצת יותר מושחז.
אני לא חושב שזה בן אדם שיכול, כאילו, גם אם הוא היה מפחד, הוא היה מתישהו משתקר שוב ופשוט עושה את זה שוב.
כן, לא, אבל מבחינת זה שכמה שהוא מרגיש חזק וגדול, היה מתקבל מסר של יש פרופורציות בעולם, והפרופורציות הזה הוא בסך הכל בן אדם.
הסצנה שבאמת הפריע לי ושהוריד את הסרט, עוד פעם, זה סרט שממש ממש אהבתי, הסצנה לקראת הסוף צעד בעייתית בעיניי פשוט כי היא מעבירה את המידע שקלטתי מהר מאוד לאט מאוד, זה מרגיש קצת כאילו אני חושבת שאני פספסתי משהו שלא פספסתי.
כן.
יש סצנה שבה אנחנו רואים את הפלשבק לילדות של
האוריג'ין.
כן, האוריג'ין סטורי, זה אשכרה סופר הירו, סופר וילן אוריג'ין סטורי, הם נמצאים בתור ילדים במקום שבו, שמתישהו יגן הילדים, אז עוד אתר בנייה, והדיאוגרמות שלהם, הדיאוגרמה שלה בתור ילדה, של סיול כמובן, אף המרוח, ושניהם רצים לתפוס אותה, והוא מגיע אליה קודם והיא רואה אותו מבין העצים, ובגלל שהדיאוגרמה שלה כל כך טובה, והוא יודע שהיא תזכה בתחרות דיאוגרמה של הבית ספר, הוא דורך עליה, כמו שמפלצת ענקית.
איזה רמז מטרים, אגב, בזה שהוא דיבר על זה שתמיד בבית ספר היא זכתה בתחרות.
בתחרות הסיפורים הקצרים, כן.
לא, והוא אומר ש... הוא אומר כאילו ש... היא אומרת שהיא לא ידעה שהיא הולכת, שהיא רוצה להיות כותבת, והוא אומר, אני ידעתי את זה כי תמיד הפסדתי לך. היה שם רמז כבר.
אז כן, הוא דורך על הדיאוגרמה, ואז פוגע בשניהם ברק, ו...
ברק מסתורי שינה מאוד לאט.
כן.
בגלל זה יש לה את התיק הזה בראש.
והבעיה עם הסצנה הזאת זה כפולה. הדבר ראשון שהיא מנסה לתת הסבר, לא משנה כמה מיסטי הסבר למשהו שלא דורש שום הסבר, זה כזה סרט, אנחנו מבינים. כאילו, אז המפלצת היא בכל מקרה מטאפורה בעיקר. אנחנו לא צריכים סופר הירו אוריג'ן סטורי, זה לא דה פלאש. למרות ש...
יש שם פלאש, כן.
יכול להיות שעשו מתרחש ביקום של סדרת הטלוויזיה דה פלאש, ושזה פשוט אותו ברק.
אז פשוט חוזרים אחורה בזמן שאני
אני לא ראיתי דה פלאש.
גם אני לא, אני רק יודע שהוא עשה את זה.
ראיתי שני פרקים. ודבר שני, זה הופך את הדמות של אוסקר כבר בתור ילד למפלצת, כי הוא כזה, לא היה לו דרך למטה, כי הוא התחיל בתור מפלצת, זה כזה, הוא הרס את הדיאוגרמה שלה, כי הוא היה תמיד מניאק.
הוא רע כי הוא רע.
שזה כל כך הולך נגד התיאור המושלם של הסרט למישהו ש... למד להיות נבל, למד להיות מניאק,
כביכול נדחק לזה.
הוא לא נדחק לזה כמו שהוא מישהו, אוקיי, זה מין כזה גישה תרבותית מאוד מאוד רעילה, כן, בקרב אוכלוסייה גברית, אני, אתה יודע, מאז הוא מתמיד אני מניח, אבל...
אתה בטוויטר, נכון?
כן, מודרנית של זה מגיע לי, האישה כאילו מגיעה לי, בעיקר כי אני, he's a nice guy, אתה שומע את המילים האלה כל הזמן, I'm a nice guy, הוא כן. בחור נחמד, אז
זה יודע, אחד מהדברים שאני...
כאילו, מישהו שאומר לעצמו כן. שהוא בחור נחמד, הוא לא בחור נחמד.
לא, גם אם הוא באמת בחור נחמד והוא חושב את זה, יש הבדל בין להרגיש שאתה נחמד ולכן יהיה נחמד אם יקרה לך משהו טוב, לבין להרגיש שאתה נחמד ולכן מגיע לך.
כן.
מגיע לך הכל, ואם משהו לא טוב קורה... זה כי מישהו מנסה למנוע ממך לקבל אותו.
וככל שהזמן מתקדם, אתה מבין שההתנהגות הנחמדה המקורית שלו, היא מקבלת טון סופר קריפי של, יכול להיות שבאמת הייתה כל כך שיקורה, שהיא לא זוכרת שהיא ביקשה שהוא יביא לה ספה, ויכול להיות שפשוט הוא שיקר לה.
כן.
יש סיכוי די טוב שהוא...
הוא די מסמן את הטריטוריה שלו, בדירה שלה.
הוא עושה לה גס לייטינג, תרתי משמע.
בשלב מסוים אנחנו מגלים שיש לו מפתח לדירה שלה, כל הזמן היה לו והוא לא אמר לה. הסיבה היחידה שהוא מגלה זה כדי לערוב לשם ולמנוע ממנה להתקשר לטין.
וזה Get Out ניסה לעשות משהו דומה לטעמי הסרט הזה עושה את זה הרבה יותר טוב של תחושת החוסר נוחות הזאת של אתה לא יודע החוסר נוחות שלה תמיד מהול בשאלה של רגע אבל אולי הבעיה היא בי הוא משתמש בעובדה שהיא אלכוהוליסטית כדי להגיד לה תקשיב אם את מרגישה לא נוח לידי זה בגלל שאת פרנואידית מאלכוהול זה לא, אני מנסה רק לעזור לך, למה את מונעת ממני לעזור לך? כאילו, אני רק מציע לך עבודה בבר.
טיפ לחיים, אם מישהו אומר לכם שאתם פרנואידים, והוא לא פסיכולוג, אז תתרחקו.
או הכל בראש שלכם?
כן. כנראה שהוא מנסה להסתיר משהו. ובאמת אוסקר הוא ממש, קודם כל אני מסכים שהסצנה שמראה את המקור שלהם, כאילו את המקור של כל העניין עם המפלצות, היא מיותרת, כי אנחנו בשלב הזה אנחנו כבר יודעים שמתי המפלצת מופיעה, אנחנו יודעים מי מופיע בתור מפלצת, ואנחנו יודעים איך אפשר לעצור את זה. פשוט לא להגיע לחלק הזה של הגן. אנחנו לא צריכים את ההסבר. ובסרט השני שאנחנו נדבר עליו גם אין הסבר לדבר המוזר, וזה עובד עדיין טוב מאוד. לגבי אוסקר זה באמת, הוא נהיה מעבר לסתם קנאי או סתם מישהו ש... חושב שמגיע לו כי הוא נחמד, הוא ממש מתוכנן, וזה החלק הכי מפחיד, כי ההתנהגות שלו נראית חסרת שליטה, הוא שותה המון, הוא מקלל ומאיים על החברים שלו כי הוא שיקור, ונראה כאילו הוא רק מנסה לעשות שטויות ככה, כי הוא חושב שזה מצחיק, אבל...
It's just a prank, bro. It's just a prank. עוד משפט שכאילו חייבים להיזהר ממנו.
אבל ככל שהסרט מתקדם ככה, אתה יותר ויותר רואה שיש שם שיטתיות. זה לא סתם איזה מישהו שבאופן ספונטני השתקר וקצת איבד שליטה. זה מישהו שמראש, שכאילו הוא בשליטה, אבל חלק מהשליטה שלו זה להחליט מתי הוא הולך להשתקר. זה מצב שהוא ממש... חלק מהאיום שלו זה לא רק שהוא יהרוג אנשים בסיאול. חלק מהאיום שלו זה שהוא ישתקר, שכל פעם שגלויה עושה משהו שלא מוצא חן בעיניו, בעצם הוא משתמש בזה שהוא יאבד שליטה.
אני לא אהרוג אנשים בסיון, את תהרגי אנשים בסיון, זה אחריות שלה, את יכולה לעצור את המוות שלהם, את רק צריכה להיות איתי לנצח.
ויש סצנה יחסית מאוחרת בסרט, שבה הם נמצאים כבר אחרי שסגרו את הבר, אוסקר מנסה לגרום לגלויה לשתות. הוא מגיש לה בקבוק בירה, הוא אומר שהוא רוצה שהיא תשתה, והיא לא רוצה, הוא אומר, אם את לא תשתי, אני עכשיו יוצא, והולך לגן כדי לעשות שם בלגן. וזה מציב אותה למצב שהיא לא רוצה לשתות, כי היא יודעת שאם היא תתחיל, היא תאבד שליטה, אז היא לא תצליח לסיים. ומצד שני, זו הדרך שלה לעצור אותו, לאבד שליטה באופן מתוכנן. וזה מין מצב שהוא מאוד מאוד מורכב, ומעט מאוד סרטים יצליחו באמת לעשות אותו בצורה טובה, וקולוסל באמת הצליח להעביר את ההתלבטות הזאת בצורה הגיונית. זה מגיע למצב שבו הפתרון ההגיוני ביותר זה באמת שהיא תטוס עד סיול, כדי שהיא תוכל להפוך למפלצת בארצות הברית. זה סרט שהצליח לגרום למשפט הזה להיראות הגיוני בקונטקסט שלו.
אוקיי, אנחנו מדברים אנחנו לא יכולים להמשיך לדבר על הרצח, למרות שכמו שאמרתי, זה סרט שבסוג הסרטים שאפשר לחפור ולדבר בו, כי יש הרבה מה להגיד. זה לא רק הרמה הרגשית, ואתה יודע, העניינית והתמטית של התסריט, זה גם סרט שהוא דבר ראשון מבויה ממש ממש טוב לדעתי, סצנות האקשן לכאורה, שעושות קאטים בין מה שקורה בסיאול לבין מה שקורה בגן הילדים. דבר ראשון, הם נותנות לזה מין כזה גיחוך הילאי של הקרב הזה, הוא שני אנשים ש רוב הזמן פשוט דוחפים אחד, כי הם לא יודעים ללכת מכות, כן? זה לא, כן. זה לא שמישהו מהם פתאום לומד להתאגרף או משהו כזה.
זה לא קרב אפי.
לא, הם פשוט דוחפים אחד השני, אבל בגלל שיצורים ענקים שם, אתה יודע, זה כמו שאתה ילד קטן וההורים שלך רבים, וזה כזה, זה שתם שאנשים מתווכחים, אבל אתה ילד קטן ואתה רואה את זה מהזווית שלך, זה פתאום הדבר הכי מפחיד בעולם.
כן. יש גם עוד רגע מאוד יפה.
והקטע שבו הוא באמת, הוא נהיה, הוא לא סתם מחזיר לה, הוא נהיה אלים בכוונה. ואתה מבין כאילו באיזה סכנה פיזית הוא יכול להרוג אותה.
כן, יש עוד רגע לפני, זה קטע מאוד יפה במבחינת הבימוי. אוסקר קופץ מהחלון של הבית של גלויה, קופץ לבריכה עם העלים שנמצאת בחוץ, ואז שהוא יוצא מהמים, אתה רואה איך קודם הראש שלו יוצא, כמו בהליכה, זה לא דווקא, זו קריצה ישירה לגודזילה, שיוצאת מהמים גם באותה צורה כדי להרוס את טוקיו. אני חושב שזה היה טוקיו במקור.
כן.
וזו קריצה יפה כזה, יש כל מיני קריצות קטנות כאלה לסרטי המפלצות הענקיות.
מאוד מעניין אותנו כמה לפני הפרקס דיברנו.
אני בטוח שהוא עושה.
עד כמה הסרט הזה יצליח, דבר ראשון בקוריאה עצמה, האם הם יחשבו שזה בדר לראות את האמריקאים, טוב, טכנית ספרדי ואמריקאים.
קנדי דווקא, הסרט הוא ספרדי קנדי.
הופכים את המדינה שלהם לשדה הרס בשביל הריפוי העצמי שלהם, ויחתבו על זה עבודות באקדמיה, אני מבטיח לך. ודבר שני, ביפן, שבו מפלצות ענקיות מאוד מרוצחות באופן כללי.
זה הקטע שלנו, מה?
מסתבר שבפרסומים ראשונים לסרט הם השתמשו בתמונות מתוך גודזילה ואולפני טוהות עבור אותם. חבר'ה, זה לא רשות הציבור, זה המפלצת שלנו.
האמת, עוד איזה 20 שנה זה כבר יהיה ברשות הציבור, נראה לי.
לא יודע, יעריכו את זה ביפן רק כדי לשמור על גודזילה. זה כמו שבארצות הברית כל פעם שדיסני מתקרבים לאנשהו, למיקי מאוס.
כן.
אופס, מוערך מאוד. איזה צירוף מקרים.
אוי, חקיקה חדשה.
יש גם לסרט חוש הומור טוב.
יש כמו שם, כן.
כאילו, כשהוא רוצה להיות מצחיק, הוא מצחיק. הקטע שבו ברגע שאנשים מחליטים שהמפלצת היא היצור הטוב והרובוט הוא היצור הרע, והיא נתנה לו סתירה בחיים אמיתיים, וזה כמובן הופך המפלצת נותנת סתירה לרובוט ואומרת לו, אתה יודע כזה, לך משדה הקרב הזה, זה הופך לאפליקציה, שאנשים בסרט רואים שוב ושוב ושוב, עם כזה פאג לייף וכאלה, וכן, זה לגמרי מה שיקרה בחיים אמיתיים, אם דבר נוראי כזה יקרה, וזה כל כך מצחיק.
אתה גם שומע תגובות של אנשים שצופים בזה, מראים כשהמפלצת מנצחת את הרובוט, ומפחדים כשהרובוט מייצח, אני חושב שיש לה הרבה סרטים שהם סרטים עצמאיים עם תקציב יחסית נמוך, 15 מיליון דולר זה לא תקציב נמוך, אבל זה נמוך ביחס לסרטים
במונחים
כאלה.
במונחים אבסולוטיים, כן. לא, במונחים הוליוודיים, כן.
כן, אבל הרבה פעמים יש בעיה לסרטים כאלה שיש להם קונספט שהוא פנטסטי או מאוד מוזר, אבל הם נורא רציניים, ונגיד דיברנו בעבר על סוויס ארמי מן, שבעיניי אחת הבעיה שלו, שיש
לו... היה גרוע.
לא, הבעיה הגדולה מבחינתי זה שפשוט, בשום שלב לא הצלחתי להבין אם הוא מנסה להצחיק או לא. כי הפרמיס שלו היה מאוד מאוד קומי ומאוד מוגזם ווולגרי, אבל התגובות שהדמויות היו נורא נורא רציניות, כאילו קורה עכשיו משהו מאוד חשוב. בקולוסל אין את הבעיה הזאת, הדמויות הן הרבה יותר אנושיות מבחינת זה שהתגובות שלהן הן דומות לתגובות של בן אדם מחוץ לסרט.
אם כבר אתה מדבר על זה, גודזילה אמריקאים לפני שנתיים שלוש.
מה הקשר שלו לתגובות אנושיות?
בדיוק, זה סרט שהיה כל כך רציני וכזה, חבר'ה, גודזילה הוא מטאפורה לאיתני הטבע, נראה לנו, אולי.
הגיע הזמן שנעצור אותם סוף סוף, זה תלוי רק
בנו. אתם לא תהנו בסרט הזה על מפלצת ענקית שיורקת אש. נו נו נו, הסרט הזה יצולם בחשיכה עם בני אדם שסובלים כי אנחנו רציניים.
בריין קרנסטון יופיע בו רק לשמונה דקות, גודזילה תופיע רק לאיזה 10 דקות, כי אז מה אם הסרט נקרא על שמה?
והבחור הכי משעמם מ-Avengers Age of Ultron יש שם, מסיבה כלשהי.
כן.
והתנשק עם מי שהיא אחותו בסרט אחר. כן. זה מאוד קריפי, מפיקים מה עבר לכם בראש.
היי, הצלחנו להשיג שני כוכבים הוליוודים.
אין ביניהם שום כימיה, לא בתור אחים ולא בתור בעל ואישה, זה מאוד מרשים.
כן.
זה היה סייה קטנה לאבנג'רס אייג' אוף אולטרון, אבל אני חושב שנסכם פשוט אנחנו מעריכים, וגם על הסרט הבא אנחנו נעריך.
כנראה, זה יותר קרוב.
קולוסל זה סרט ממש ממש טוב, ויותר מזה, זה לא רק סרט שמענה לצפייה, זה סרט שהוא מעניין לצפייה, זה סרט שאתה אשכרה יכול לשבת אחריו ולדבר כאילו,
כן.
לא על מה זה אומר, כי זה לא סרט שנותן לך פתרון אחד, אלא על מה זה גרם לך לחשוב.
זה סרט שהוא חכם הרבה יותר ממה שנדמה בהתחלה. וזה סרט שבאמת זה נורא מוזר, ונראה שבארץ הוא מצליח כי הקהל הלא נכון מגיע אליו.
השיווק עשה את עבודתו.
כן, זה כאילו, סוג של...
אם אנשים מוכזבים, טוב, בסדר, הקולנוע יסתדר.
כן.
אני מעניין אותי כל האנשים, ראינו את זה פשוט בקולנוע איילון, ובדרך כלל בקולנוע הזה יש יותר צעירים, אבל לא, בהקרנה הזאת בשעות הערב...
בחופש הגדול.
בשעות הערב היו בעיקר אנשים מבוגרים, אנחנו היינו הכי צעירים באולם.
לא, היו יותר צעירים, היו גם כמה בני נוער, אבל...
היו כמה תינוקות שהזקנים הביאו איתם.
כשנכנסנו, היה לי פלשבק ל...
לקולנוע לב, או לסינמטק תל אביב.
לא, לזרים מושלמים.
האמת, כן.
פשוט היה פלשבק כזה ל... אוי, זה שוב קרה. אבל...
אני מעניין אותי...
אני הסתכלתי עוד פעם במספר של השום על הכרטיסים לוודא...
שאתה בהקרנה
הנכון. שאתה בעולם הנכון.
שלא הלכת ל...
אמרתי כאילו...
לא יודע, לסרט על נרודה.
זהו, ואז אני לא חושב שהוא מוקרן שם, אבל...
whatever.
ואז הבנתי, אוקיי. הם לא יודעים שזה סרט על מפלצת.
מעניין אותי מה הם חשבו על הסרט הזה. יותר משמעניין אותי מה היפני חושבים, מעניין אותי מה הזקנים הישראלים חושבים.
שמעתי שני
זקנים... אם אתם זקן ישראלי,
כן.
תתקשרו אלינו.
כאילו, אין שום דבר אישי נגד זקנים ישראלים באופן כללי.
אנחנו נהיה כאלה עוד יום יומיים, נראה לי.
אני כבר. לא, שום דבר אישי, פשוט... לא זה הקהל שציפיתי למצוא בסרט הזה.
אבל זה אחלה סרט, וכל מי שצופה בו הרי זה מבורך.
ספרו לנכדים.
הוא די נכשל בארצות הברית, אני מקווה מאוד שהוא יצליח להרוויח את הכסף איפשהו בחול, כן. בין אם ביפן או בסין או בקוריאה או
לא
בישראל.
אני לא מבין למה הוא נכשל בארצות הברית, חוץ מהאפשרות של שיווק לא נכון.
כאילו, זה סרט שפונה לקהל מצומצם יחסית, אני חושב.
אן האת'ווי היא מפלצת, זה כל מה שידעתי על הסרט אם שראיתי אותו, וזה קנה אותי.
אין האת'ווי, כאמור, עוד פעם הופעה נהדרת, מועמדות לאוסקר לכל הפחות, מגיע לה?
לא תקבל.
לא, כי באוסקר לא יודעים כלום. נעבור לסרט הקלאסי
לשבוע. אני לא חושב שהם יראו את הסרט הזה בכלל.
נעבור לסרט הקלאסי לשבוע?
כן.
אנחנו הולכים לדבר על...
7.5, right?
Yeah. Thank you.
Welcome to the 7.5 floor of the Merton Plummer Building.
My name is Craig Schwartz, and I have an interview with Dr. Lester.
Please have a seat, Mr. Juarez.
My name is Schwartz.
My name is Schwartz.
Which of these two letters comes first, this one or this one?
The symbol on the left is not a letter, sir.
Damn, you're good.
Do you know that I don't even know your name or where you work?
And 50 other lines to get into a girl's pants.
So, honey, have you thought any more about us having a baby?
I think that maybe we should just wait and see if this job thing pays off.
There's a tiny door in my office, Maxine, and it takes you inside John Malkovich.
There's no such thing as a hole into somebody's brain.
Yes, there is. You see the world through John Malkovich's eyes?
Yes!
And then after about 15 minutes...
That's not me! I didn't say that!
You're spit out into a ditch on the side of the New Jersey Turnpike.
Being John מלקוביץ'.
יש איזה שם בעברית?
מלקוביץ'.
מלקוביץ'. להיות.
מלקוביץ'.
להיות.
להיות ג'ון מלקוביץ'.
כן.
מלקוביץ', מלקוביץ'.
אין סרט שכן היה מועמד לאוסקר. לא לסרט, אבל בשלוש קטגוריות.
זכה במשהו?
לא.
הנה סרט שיש בו את צ'רלי שין.
כן. בתפקיד צ'רלי שין.
ב...
שזה קורה הרבה באופן מפתיע.
יש פה את צ'רלי שין, והוא לא הדבר הכי מוזר בסרט, וזה משהו שנדיר להגיד.
אוקיי, לא, בוא נגיד את זה ככה. הבמאי הוא ספייק ג'ונס, התסריטאי הוא צ'רלי קאופמן, ברור שזה יהיה מוזר.
או יאה.
מי משחק בסרט?
הסרט נכתב כאמור על ידי צ'רלי קאופמן, במאי ספייק ג'ונס, ובסרט משחקים ג'ון קיוזק, קמרון דיאז, קתרין קיניר. קתרין קיניר משחק את הבחורה הסקסית, קמרון דיאז משחק את הבחורה הפשוטה והמכוערת.
מאוד התלהבו מזה בזמנו, כי חשבו ש...
ככה זוכים באוסקר, ככה
היא לא הייתה מועמדת.
ככה שחקניות זוכות באוסקר לכאורה, כאילו יפות הופכות למכוערות.
לכאורה.
כן.
היא לא הייתה מועמדת.
אורסון דין, מרי קיי פלייס. יש שחקן שקוראים לו מרי קיי פלייס. המקום של מרי קיי.
משהו כזה.
כן.
ואיך זה אחר כך?
ואחד ג'ון מלקוביץ'.
רגע, מי זה? זה ההוא שהיה בסרט עם הגנב תכשיטים, לא?
זה לא היה, הסרט הזה לא יצא שנתיים אחרי קון אר.
כן. שלוש.
שלוש שנים, כאילו בקון אר אני זוכר, זה הפעם ראשונה שהייתי מודע לג'ון מלקוביץ', והוא היה כזה, הוא היה בחור מגודל ושרירי כזה, וסופר מאיים, ואז הוא כזה, אה לא, הוא שחקן קלאסי, ואני כזה, what the fuck?
אוקיי, קון אר זה הפעם ראשונה שאתה הכרת אותו?
כן.
בשביל זה הוא כבר היה מועמד פעמיים לאוסקר.
אני בסדר.
הוא היה ב-Dangerous Liaisons.
הגרסה, כן, הגרסה בלי שרה מישל גלר.
כן, בתור האדם הכי פוש בצרפת.
That's posh. That's quite posh.
כן.
That's as posh as posh be.
והסרט הזה די, האמת, החיית הקריירה שלו, שאף אחד לא ידע שבכלל צריכה החייה.
אתה מתכוון על להיות ג'ון מלקוביץ' או על קונר?
להיות ג'ון מלקוביץ'. קונר עשה טוויסט רציני בקריירה של ניקולס קייג'. הפך אותו לכוכב אקשן.
אגב, לפי השמועה, כשהאולפן הראשון שקיבל את ההצעה להפיק את להיות ג'ון מלקוביץ', הם אמרו, המנהל של האולפן אמר, למה זה לא יכול להיות בתוך תום קרוז?
כי אז חצי מהבדיחות הולכות לאיבוד.
לא, כן, אבל זה כזה... זאת בחירה מאוד, אתה יודע, מאוד אמיצה, אני חושב, לעשות סרט כזה, כי זה... אם הסרט נכשל, זה לא רק שאתה בתור שחקן, כאילו, כן, היית בסרט הגרוע הזה, הסרט הגרוע עם השם שלך בתוך הכותרת נכשל, זה כזה, זה כישלון כפול לג'ון מלקוביץ'. אם זה היה נכשל, זה היה הורס לו את הקריירה לגמרי.
אבל הנה הדבר החכם פה. עוד רגע נדבר על העלילה, אבל הדבר החכם פה זה
ש... אתה צריך להסביר את העלילה.
אוקיי.
כן.
העניין הוא שהעלילה כל כך מוזרה ושונה, שגם אם הסרט היה נחשב מסחרית, והוא לא,
או ביקורתית.
היו זוכרים אותו. מישהו היה מעלה אותו מדי פעם הנה הסרט המאוד מאוד מיוחד הוא שניסה לעשות משהו שונה.
הזרדוז של ג'ון מלקוביץ'.
כן. רק לא גרוע. אוקיי, על מה הסרט? קרייג שוורץ הוא בובנאי, זו המילה, פאפטיר, שלא מצליח להתפרנס מזה, ולכן הוא מוצא עבודה חדשה במשרד שנמצא בקומה 7.5.
לפני הארי פוטר? לפני הסרטים של הארי פוטר.
לפני הסרטים, אחרי הספר הראשון. הסרט אגב מ-99. הוא מוצא שם עבודה פשוט בתור... מסדר מסמכים, פיילינג קלרק, אני לא בטוח שיש איזה מילה בעברית. מה שהרווי פיקר עשה.
פקיד.
פקיד.
כן.
אבל שספציפית מסדר את המסמכים. ואחרי שהוא צופה בסרטון אוריינטציה מאוד מוזר, שמסביר כביכול למה המשרד נמצא בחצי קומה.
יש מלאך עירי מעורב במאה ה-19.
ואישה מאוד נמוכה, שהוא מחליט להתחתן איתה, כי היא הרשימה אותו באותו רגע.
ולספק חצי קומה לבני מיני חרור, כדי שיוכלו לחיות בנוחות.
כן.
בגובה שמתאים להם.
אז בחדר נמצאת גם מקסין, שמתארת את הסרטון הזה פשוט כבולשיט. היא צודקת, אבל בשלב הזה אנחנו עדיין לא יודעים למה זה בולשיט.
וזה השלב שבו אתה אומר, אוקיי, זה סרט מאוד מוזר, כי הבחור הזה עובד במשרד שיש בו חצי קומה.
כן.
אין קווירקי.
חצי קומה כשהבוס הוא בן 105, והמזכירה שלו, לא מזכירה, סליחה, לא ככה קוראים לה, היא עוזרת מנהלית או משהו, לא יודע.
אגב, החברה שלו היא קמרון דיאז שמחנכת קופים בבית.
יש לה גם איגואנה.
כן, אבל כאילו בעיקר קופים.
ויש לה שימפזה אחת. לא.
כאילו, היא מגדלת בעלי חיים בתוך הדירה שלהם.
כן.
זה like, it's quirky.
לי יש כלבה.
אוקיי, בסדר.
זה סרט שבו גם המזכירה לא שומע טוב, והבוס בטוח שיש לו בעיה בדיבור. הוא מתחיל כממש קומדיה די פרועה, המון בדיחות, המון פאנצ'ליים, אבל הוא לאט לאט הולך ונעשה רציני, כשמתברר שקרייג כמעט על ההתחלה מתאהב במקסין, למרות שהוא נשוי, וגם לא תאשתו מתאהבת במקסין, ומה שמביא את השלושה בעצם להיות בקשורים זה לזו ולזו, זה שקרייג מגלה במקרה במשרד שער שמוביל לתוך הראש של השחקן ג'ון מלקוביץ', שבו במשך 15 דקות, אולי של תהילה.
אתה יכול לראות את העולם, כן. ולחוש את מה שג'ון מלקוביץ' חש. כן.
ואז אתה נזרק משם לתוך תעלה מחוץ לניו ג'רזי. כי אם תזרק לאן שזה יהיה לתעלה מחוץ לניו ג'רזי.
כאילו, הסרט הזה פשוט זורק עליך רעיונות וקונספטים. כאילו כל דבר אחד שאמרת פה, שזה אגב זה רק ההכנה ללילה,
כן.
היה מספיק לסרט שלם אחר, זה כזה, זה על החיים במשרד שהוא חצי קומה, זה על מישהו ומישהי שנמצאים במערכת יחסים במשולש אהבה,
ושניהם אוהבים באותה אישה,
כן, ולאחד מהם יש קופים, זה כזה, זה קומדיה פרועה, וזה על ג'ון מלקוביץ' השחקן, ועל העובדה שהוא לא ממש מוכר והוא מכובד כמו שהוא רוצה להיות, אבל זה על אנשים שיחסים למוח שלו, וזה ממשיך כאילו.
מפה זה מסתבך, זה העניין.
כן.
קרייג ומקסים, מקסים מחליטים לעשות כסף מהעניין, ולתת לאנשים להיכנס בתשלום לראש של ג'ון מלקוביץ'.
זה הבא אחרי קולנוע 4D, זה היה לנו קולנוע רגיל, תלת מימד, איימקס, 4D.
מימד הזמן.
כן, והבא בתור זה בתוך הראש של ג'ון מלקוביץ'.
כל קולנוע תלת מימדי הוא גם 4 מימדי בעצם, כי הזמן עובר, אתה חווה את הזמן.
כאילו, אין לי מטור את כחול הוא הצבע החם ביותר.
זה דו מימדי, כמו דמויות.
קח את זה, סרט צרפתי זוכה פרסים שאף אחד לא דיבר עליו כבר שנתיים.
אנחנו חייבים להזכיר אותו מדי פעם.
כן, הנקמה.
כן, בזמן שהם הופכים את הטיול בראש של ג'ון מלקוביץ' לעסק, מקסין גם מתחילה לצאת עם ג'ון מלקוביץ', וכשלוטי נמצאת בתוך הראש שלו, השתיים מתאהבות.
פיזית ונפשית.
כן. וזה יוצר בעיה, כי גם קרייג וגם לוטי מאוהבים במקסין. בקרייג היא לחלוטין לא מעוניינת, ובלוטי היא מעוניינת רק שהיא בתוך ג'ון מלקוביץ'. אז זה כבר מרובע אהבה, אני לא בטוח.
3.5.
כן. ואז קרייג מגלה שכשהוא נכנס לגוף של, לראש של ג'ון מלקוביץ', הוא יכול ממש לשלוט בו בתור בובנאי, הוא בעצם הופך את ג'ון מלקוביץ' לבובה שלו. ופה אנחנו ממש מתקדמים. זה מגיע למצב שבו מקסין בוחרת את קרייג כשהוא בגוף של ג'ון מלקוביץ', כי מתברר שהוא ממש טוב במיטה ככה. והוא משנה את הקריירה שלו, הוא מחליט, ג'ון מלקוביץ' מודיע, אני לא שחקן יותר, מעכשיו אני בובנאי, והוא הופך לכוכב כבובנאי, הוא נעשה הרבה יותר מפורסם בזה,
זה הדבר הכי מוזר בסרט הזה, בובנאי סופרסטאר.
כן, יותר משהו היה בתור שחקן. באותו הזמן לא תמגלה שהבוס של קרייג ושל מקסין,
הוא חלק מחברה סודית, שמבקש ממך to get out.
לא, זה משהו אחר.
מבקשים לך, to get out out of John Malkovich's brain, כי הם רוצים אותו.
כן, הם רוצים לחיות לנצח, והדרך היא פשוט לעבור כל פעם למוח של אדם אחר, כשהוא מגיע לגיל 44.
זה אשכרה. זה הרבה יותר קרוב.
מה?
לא משנה, כן.
זה מאוד דומה למשהו.
לסרט כלשהו.
סרט אחר שיצא השנה, ואנחנו לא נזכיר אותו, כי זה ספוילר.
אז נוצר מאבק שבו לוטי רוצה להיות עם מקסין, וג'ון מלקוביץ' אגב הכניס אותה להיריון, אבל לא בטוח איזה ג'ון מלקוביץ' תחת השליטה של מי הוא היה. וזה נגמר בזה שהמנהלים של הבניין מצליחים לאיים על קרייג עד שהוא יצא מהגוף של מלקוביץ', והם לוקחים את הגוף לעצמם, וכשהוא אומר, אהה, עכשיו אני יכול להיכנס לראש שלו בחזרה פשוט, ולקחת את השליטה שוב, כי אני טוב בשליטה, הוא מוצא את עצמו בתוך העובר של הילד שהיה ל...
ילדה.
של הילדה, של הילדה שהייתה למקסין ולמלקוביץ', כי בתור היורשת של מלקוביץ', היא הבאה בתור שהשאר מוביל כן. לראש שלה.
ואם זה לא מספיק, אגב, מה זה אומר על, כל הזמן בורח השם של, דוקטור לסטר,
כן?
הבוס של, של קרק, זה אומר שהוא אבא של ג'ון מלקוביץ'?
בתוך הגוף יכול להיות של ה, כאילו, האבא האמיתי של ג'ון מלקוביץ'. וואו, אוקיי.
תחשוב שהיו מלהקים את אבא שלו לתפקיד הזה.
אני לא יודע, יכול להיות.
הם מסוגלים.
כאילו, כמה אבא של ג'ון מלקוביץ' היה כשעשה את זה יצא, ג'ון מלקוביץ' is not a spring chicken.
לא. ומשהו שלא ציינת רק, בסופו של דבר מקסין רוצה את לוטי, השתיים בכל יום מתאהבות אחת בשנייה, כשקרייג תקוע בתוך הגוף של הבת שלהם.
עכשיו מקווי שיותר צריך ממה שחשבתי, היום הוא בן 63 בלבד.
זה מה שחשבתי.
חשבתי שהוא בן 70 כבר או משהו.
הוא היה ברד, אתה צריך להיות לפחות בן 50 כדי להשתתף.
לא, כן, חשבתי שהוא מבוגר יותר. זה אומר שכשליאון ג'ון מלקוביץ' יצא הוא היה בן 46 בסך הכל.
אז זה כבר אחרי 44. כבר אחרי 44, זה בעיה.
כן.
אופס, משהו לא הגיוני בסרט.
לא, כשהצילומים התחילו, אז הם התחילו לעבוד על הסרט ב-97.
היו צריכים לחשוב על זה, אבל... אוקיי, הנה משהו מאוד מעניין לגבי הסרט הזה. הוא ממש טוב, אבל אני אף פעם לא זוכר למה. כי ראיתי אותו כמה פעמים, ראיתי אותו גם כשהוא היה בקולנוע. וזה תמיד, וזה משהו נפוץ בסרטים שצ'רלי קאופמן כותב, הוא תמיד יותר טוב ממה שאני זוכר שהוא היה.
זה מסוג הסרטים שיש בהם כל כך הרבה פרטים ורעיונות, שקשה כאילו, אתה יודע, אלא אם אתה רואה אותו שוב ושוב, קשה לחשוב עליו כאישות שלמה, כי יש לך כל הזמן בראש, אתה יודע, את הדבר הזה, כאילו, הסרט נגמר, ואני חושב שהדבר העיקרי שכולם זוכרים, זה הסצנה שבה ג'ון מלקוביץ' מנסה להיכנס לתוך הראש של ג'ון מלקוביץ',
כן.
ומגיע לעולם שבו כולם הם ג'ון מלקוביץ', וזה סופר קריפי.
וכל מה שאומרים זה מלקוביץ'.
מלקוביץ', מלקוביץ', כי מלקוביץ', בסוף הפרקסון הזה בדיחה בערך 5 דקות אחרי שהסרט יצא.
הם נורא מהירים.
לא, כן, כי האנימציה היא באיכות של מגריפת זבל. לא, כאילו זה בכוונה, כדי שהם יכולים לעשות את הפרקים מהר, הם לא יכולים לעשות את זה, הם לא יכולים לעשות את זה, אתה יודע, את הפרקים מהר, אם זה באיכות
של סימפסונס. יש להם תוכנה ייחודית בשביל לעשות
כן,
אנימציה.
לא, אבל...
הם מכינים את הסרטים מראש.
כן, הם מכינים את הסרטים מראש בהתאם לסרטים של צ'רלי קאופמן. אבל כן, יש כל כך הרבה רגעים וקטעים שנחרטים בזיכרון בעצמם, שקשה לחשוב על הסרט בתור יחידה שלמה. זה קצת, אתה יודע, זה המבנה הזה שהוא כל כך מסובך, שאתה לא יכול להחזיק אותו במוח שלך בתור שלם.
ובכן, צ'רלי קאופמן. כי צ'רלי קאופמן, דיברנו גם על סרט אחר שהוא וספייק ג'ונס עשו ביחד את האדפטיישן, דיברנו עליו לפני חצי שנה בערך, שיש לו גם תחושה מאוד דומה של הסרט טוב, אבל הוא נורא נורא מורכב ונורא מסתבך סביב עצמו, וזה די נס שזה עובד. ואחרי זה הם לא שיתפו שוב פעולה, אבל ככל שאני יותר רואה את הסרטים שצ'רלי קאופמן עשה בלי ספייק ג'ונס, וסרטים שספייק ג'ונס עשה בלי צ'רלי קאופמן, אני יותר ויותר רואה איך בלהיות ג'ון מלקוביץ' כל אחד הביא את הצד שלו.
סטנלי וג'ק קירבי כזה, אתם צריכים להיות ביחד, חבר'ה.
לא, אין לי בעיה גם עם מה שספייק ג'ונס עושה לבד. אני חושב שהוא שני הסרטים שהוא עשה בלי צ'רלי קאופמן מצוינים בעיניי.
לא באותה רמה, אני חושב.
בעיניי לפחות.
תזכיר לי, רגע,
ארץ יצורי הפלא והיא. את היא הוא כתב בעצמו.
הם הרבה יותר מופשטים, כאילו, והרבה יותר, כאילו, הם כל כך, אתה יודע, זה אחרי שהוא עבד עם צ'רלי קאופמן, נראה לו, הוא כבר התעייף מעלילות יתר, שני הסרטים האלה, ארץ יצורי הפלא במיוחד, הוא מבוסס על ספר שהוא תרתי משמע, 20 עמודים שבכל אחד מהם יש שורה אחת, ספר ילדים, כאילו.
מה המשמעות השנייה?
מה?
אם זה תרתי משמע.
משמעות השנייה שזה ספר שיש פה 20 עמודים, אבל מאחר וכל ציור 1,000 מילים, בעצם יש פה הרבה יותר מילים.
לא, אז אני חושב שספייק ג'ונס, בעיניי הוא הצליח להתבטא גם מעבר בצורה מאוד טובה, כי הוא במאי מאוד מאוד רגיש. וצ'רלי קאופמן הוא רגיש, אבל בצורה שונה לחלוטין. ספייק ג'ונס זה יותר מתבטא באווירה, בליצור עולם שהוא שונה בהתנהגות שלו, אבל בו זמנית, הדמויות הרבה יותר פתוחות ברגשות שלהן. אצל צ'רלי קאופמן, נגיד באנומליסה, זה מאוד בלט. זה מאוד, זה רגישות שהיא יותר סחלטנית. זה, אתה צריך להבין את הכוונה שלו כדי להבין את הדמות.
אני לא חושב שמישהו מבין את הכוונה שלו, אני לא בטוח שהוא מבין את הכוונה שלו. זה יותר, אני חושב, מסוג הדברים של מה שאתה מביא, אתה תוציא מהסרט, לדוגמה, בגלל שראיתי את זה מיד אחרי קולוסל, חמש שעות הפסקה בערך בין הצפייה, כי לא היה לנו הרבה זמן בין הצפייה בסרט לפרק.
סודות מאחורי הקלעים.
כן. מה מסתתר מאחורי המסך? פילי קלעים. ומה מתגלה כשהמסך יפתח?
אני לא מסתכל, אל תשים לב לאיש מאחורי המסך.
אז באמת מה ששמתי לב, שזה משהו שלא שמתי לב עליו בצפיות הראשונות, שראיתי כל כך התייסוק בוואו, זה מוזר, זה כופרה, זה באמת הפסיכולוגיה והפוליטיקה המעניינת של יחסי גברים נשים בסרט הזה, כי קרייג הוא לא מניאק כמו אוסקר, כאילו הוא לא, אבל אתה כל כך, אתה יודע, אתה כל כך עסוק בחוקים של העולם הזה כל כך מוזרים, שאתה בעצם לא רוצה לחשוב, רגע, הוא נועל את אשתו בכלוב במשך ימים?
בצפייה הראשונה התחושה שלי הייתה שאז כולם מניאקים פה, אין לי פה דמות טובה, אבל בצפיות חוזרות זה יותר ויותר בולט שבעצם זה לא שאין דמות טובה, זה פשוט שהם נמצאים במצב כל כך קיצוני שזה מוציא מהם את התגובות המאוד מאוד אלימות לפעמים.
לא תהיה ממש לא נוח בגוף שלה, כאילו מבחינת קרייג להיות בגוף של צ'רלי קאופמן, זה עניין של שליטה, זה כזה...
של ג'ון מלקוביץ'.
יום יבוא ומישהו יכתוב בתור נקמה תסריט על צ'רלי קאופמן.
אנחנו נבדוק, צ'רלי קאופמן כבר עשה את זה,
לא, בדיוק, לא, אבל מישהו יכתוב תסריט נקמה, כאילו. ג'ון מלקוביץ'.
הוא די יורד על עצמו שם, אני לא יודע.
אז כאילו, כשקרייג נכנס לגוף של ג'ון מלקוביץ', מבחינתו זה עניין של שליטה, כן? הוא חושב לבן אדם במונחים אבסולוטיים של, אני יכול לגרום לו לעשות מה שהוא רוצה. מה שאני רוצה. אני יכול...
מקבל בזכות זה את מה שהוא רוצה.
אני יכול להגשים את הקריירה שלי. הוא לא חושב, הוא לא מרגיש פיזית בתוך הגוף. מבחינתו הוא עומד מלמעלה ומזיז חוטים. לעומת זאת, כשלוטי נמצאת בגוף של ג'ון מלקוביץ', הדבר הראשון שהיא עושה, זה לענות מהתחושות הפיזיות שלה, והיא אומרת לו, אחרי שזה כל הפעם ראשונה, אני חושבת שאני טרנסג'נדרית, שזה משהו שהסרט מציג ולא זורם איתו, אבל זה באמת רעיון מעניין של למה כל כך לא נוח לה בחיים? כי היא חיה כל הזמן הזה בגוף שהיא לא מרגישה נוח בו, והיא רוצה להיות, את יודע, כשהיא מגלה איך זה לחוש בגוף אחר, בגוף שנולד גברי, מה שנקרא, אני מצטער אגב, אני יודע שטרמינולוגיה בימינו עדיין מתפתחת וזזה, ואני לא מעורה בזה מספיק.
בעוד 5 שנים אתה תהיה מה זה מיושן.
יכול להיות שאני מה זה מיושן עכשיו. הטרמינולוגיה הזאת היא מאוד מאוד, אתה יודע, צריך קצת לעמוד ברוח הזמנים, אז אני אשתדל לא לפגוע באף אחד. הבעיה, אחת הבעיות בסרט זה שבאמת כשזה נגמר, כשהמשולש הרומנטי נפטר, ואתה יודע, קרייג נענש על זה שהוא יכול רק לחיות בלהסתכל דרך העיניים של הילדה הזאת ולא לעשות כלום, אין לו שליטה. זה נגמר בזה שבסופו של דבר לוטי ומקסין ביחד, כשלוטי בגוף שאיתו היא נולדה, בגוף הנשי שלה, וכל הרעיון של רגע, היא בכלל ירגיש הרבה יותר נוח וחופשי בגוף אחר, נזנח לגמרי, שזה נראה לי ממש לא מתאים תסריטאית, זה נראה לי, זה נראה לי כאילו,
הסרט מבלבל בין מושגים.
זה נראה כאילו הסרט, כאילו, היה לו, הוא עלה על נתיב מאוד מעניין, והוא החליט ש, לא, רגע, הדבר ההוא בעצם מאוד מעניין אותי, אבל אני, רגע, לא, סרט. זה לא רק רעיון מעניין, זה רעיון שהוא מסיבי, אתה יודע, מבחינה רגשית לדמות, אם אתה מתחיל אותו, אתה לא יכול פשוט לזנוח אותו.
הסרט מבלבל בין להיות לסבית לבין להיות טרנסג'נדר. כי באמת החוויה היא כל כך עוצמתית בשביל לוטי, כי היא מרגישה בפעם הראשונה מה זה להיות בתוך גוף של גבר, וזה הרבה יותר טבעי לה. ולעומת זאת באמת לקראת סוף הסרט, היא לא עושה עם זה כלום, היא פשוט נשארת אישה, שפשוט אוהבת אישה. אז כן, יש פה קצת בלבול בין מושגים שאני מניח, הסרט מ-99, אז באמת אז היה גם...
קשה להבין כמה מהר העולם זז, כאילו, בדברים ב-15 שנים האחרונות, אבל בכל זאת...
לא יודע, אולי אם הסרט היוצא היום, אז היו יותר יושבים על הנקודה הזאת.
אני חושב שבבירור היו הרבה יותר תגובות זוהמות באינטרנט, אבל גם אז, כאילו, אתה יודע, הוא לא ילד קטן שכתב את זה, זה בן אדם מבוגר והוא כותב את זה... מתוך מודעות וכזה, והוא מנסה להגיד, אני לא חושב שהוא מנסה להגיד לנו משהו ספציפי, כמו שהוא מנסה לגרום לנו לחשוב על דברים, אבל הוא מעלה את הרעיון הזה, ואז הוא זונח אותו לגמרי, וזה ממש מטומטם.
הוא מנסה להסביר למה מקסין היא בעצם הדבר שמפריד בין בני הזוג האלה, למרות שאף אחד מהם לא, לפחות בהתחלה, אף אחד מהם לא יכול לקבל אותה. רק ג'ון מלקוביץ'. אתה לא תראה את קרייג ואת לוטי מתנשקים בסרט. הם זוג נשוי ואין ביניהם נשיקות, אין ביניהם כמעט מגע פיזי בכלל.
זה קצת כמו The Human Race.
כן, מאוד דומה. כן.
כאילו גם שם היו קופים.
אני חושב שהוא נקרא המין האנושי. שגם, שצ'ארלי קאופמן כתב. זה קשר שאתה רואה מההתחלה שהוא יותר כי הם פשוט כבר שם. אתה לא, הם לא מביאים אהבה של ממש, אתה לא רואה את זה. קרי קצת אומר שהוא אוהב אותה, אבל הוא רק אומר את זה. זה בן אדם שהדבר הראשון שאתה רואה אותו עושה זה משחק בבובות מחזה על אהבה. זאת אומרת, מבחינתו להשתמש במילים האלה, במילים הרומנטיות, זה חלק מהעבודה. ואני חושב שזה די מצחיק שהנשיקה הראשונה, גם של לוטי וגם של קרי בסרט, היא בו זמנית עם מקסים, והתגובה שזה סתירה לקרייג והסבר ללוטי שהיא אוהבת אותה, אבל רק שהיא בתוך מלקוביץ'.
ואז בסוף לא. כן. בסוף היא אוהבת אותה כמו שהיא.
כן, אבל כדי להבין את זה, היא הייתה צריכה לחיות עם מלקוביץ' כשקרייג נמצא בתוכו, כדי להבין את ההבדל. וזה... היא מסבירה את זה בשלב מסוים, למה... מה היה כל כך שונה כשהייתה עם... כשלוטי הייתה מלקוביץ'? זה ממש מסובך המשפט הזה. היא מסבירה שכאילו
כש-X נמצא בתוך Y, Y שווה Z, הסבר והחט,
אחד מהם הוא פסטה. זה מצב שבו היא מסבירה שהיא ראתה בעצם שני אנשים מביטים בה בערגה מאותו זוג עיניים, שזה פי שניים יותר מהחוויה של להיות מאוהב רגיל. ככה מקסין מתארת את זה. ומקסין לא חסרת היא מוצגת בתור מישהי מאוד צינית, מאוד, מאוד אגואיסטית, שפועלת לטובת עצמה. לא באמת אכפת לה עם אחרים, אם טוב להם או לא.
She's a dame, see?
אוקיי. Okay.
כאילו, אז זה ממש מרגיש כאילו, אם היא הייתה בקומדיית סקרובול בשנות ה-40, היא הייתה מחזיקה, אתה יודע, את המחזיקי סיגרים הארוכים האלה, וכל הזמן מאשרת אותה, ומדברת נורא מהר.
יש לה סיגריה רגילה, זה כבר משהו.
כן, okay, אני אומר.
שמגדיר אותה.
היא טייפ, היא סוג של דמות כזה.
כן, אז קרייג ישר מתאהב בה כי אולי כי היא לא מושגת, אולי כי היא מישהי כל כך שונה ממה שהוא מכיר. לא תמיד אהבת בה כי היא חובה אותה כגבר, כשהיא גבר. אז בשני המקרים, שניהם בעצם מתאהבים בה כי משהו שפשוט הם לא נתקלו בו עדיין. לא כי בן אדם מקסים, לא כי אדם שכיף להיות איתו, לא כי היא טובה אליהם, היא להפך, היא מנצלת אותם. זה נורא עניין של, היא מעודדת את קרייג להיות ג'ון מלקוביץ' במקום לוטי, כי היה לה יותר טוב כשהוא היה בתוך ג'ון מלקוביץ', היה יותר טוב במיטה כשקרייג היה זה ששלט. וכשהיא מבינה שהוא יכול ממש לשלוט בג'ון מלקוביץ', היא יודעת שהיא מבינה שהיא יכולה להשתמש בזה. שלא לדבר על זה שהאיום שמלקוביץ' יתבע אותם הוא שר בשלב הזה. ומצד שני יש לך את דוקטור לסטר, שהוא... הוא נראה, הוא מוזר, הוא מתנהג מוזר, הוא גם מאוד פתוח בצורה לא נוחה לגבי הפנטזיות המיניות שלו.
אורסון בין עולה שנת 1928.
הוא עדיין בחיים.
הוא עדיין בחיים.
כי הוא מחליף גוף כל פעם.
יכול להיות.
וזה משהו ש...
הוא הופיע בסדרה Modern Family רק שנה שעברה.
אוקיי.
הוא עדיין משחק כאילו, ג'יזוס.
זה מיץ גזו, זה הסוד. ודוקטור אסטר הוא טיפוס שבהתחלה נורא לא נוח לידו, והוא נראה מאוד לא מחובר, אבל בסופו של דבר הוא האיש הכי קרוב לאיש הטוב פה. הוא זה שהכי רוצה בעצם לדאוג לאחרים. הוא מביא איתו עוד אנשים שיכנסו לגוף של, לראש של ג'ון מלקוביץ', כי נכון, זה לנצל בן אדם חי ככלי לנשמה שלך בלי הסכמתו. אבל כשהוא עושה את זה, הוא מביא איתו עוד אנשים, הוא מציע ללוטי גם להצטרף, כי הוא רוצה שהם יהיו ביחד. הוא רוצה שהחוויה תהיה משותפת, ושעוד אנשים ייהנו מחיי נצח ככה. ובסוף הסרט אנחנו רואים, כשהוא שולט, כשכבר דוקטור אסטר והחברים שלו שולטים את ג'ון מלקוביץ', ג'ון מלקוביץ' מציע לצ'רלי שין, שפחות לפי הסרט הוא חבר טוב שלו, מציע לו בעצם להצטרף אליו בפעם הבאה שהוא מחליף גוף. שזה ייקח עוד הרבה זמן, כי כרגע מדובר בילדה בת 7, והיא צריכה עוד להתבגר, אבל כמה שיש בזה ניצול שהוא מאוד אכזרי ונוראי, מלקוביץ' זוכה לבערך 10 שניות של חופש בין השליטה של קרייג לבין ההשתלטות של הזקנים, אבל למרות שיש פה שליטה שהיא מאוד מאוד נצלנית ומאוד בעצם אכזרית, אתה גוזל מבן אדם את השליטה בגוף שלו.
בן אדם, ג'ון מלקוביץ'.
משחקן את השליטה בגוף שלו. זה עדיין, יש הבדל בין מי שעושה את זה בשביל המניעים האישיים שלו, לבין מי שעושה את זה בשביל מניעים כלליים יותר.
הם מכירים קומונה בראש שלו.
כן. איך זה עובד אגב? כאילו הם רואים אחד את השני כשם שם?
אתה נסה לשאול לך סוד הזה עובד, סוד הזה לא מסביר לך.
מי שולט?
כן. יש הרבה בקסי דרייבר, זה כזה... כן, שיופיע בקונר 2, וכזה, לא, 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 לא. שיופיע בהמשך, האיש במסכת הברזל, בתור מוסקטר מזדקן, וכל כזה, כן, זה רעיון נהדר, זה עם הצעיר, זה נראה לו דקאפר, זה ירוויח המון כסף, ויזכה באוסקרים.
אגב, שני הסרטים האלה יצאו לפני ליאור ג'ון מלקוביץ'.
באמת, האיש במסכת הברזל יצא לפני?
כן.
אוי. שיהיה ברד 2.
אוקיי.
כולם אהבו את רד 1.
שמע, על הנייר זה נשמע כמו רעיון טוב.
אין? ורק על הנייר.
כן, ניסו.
היו צריכים לשרוף את הנייר הזה.
הם ניסו.
ג'ון מלקוביץ', מה דעתך עליו בסרט הזה?
כשאתה מסתכל במילון על הגדרה של אובר-אקטינג, יש שם הגדרה של אובר-אקטינג.
אוקיי, כן.
אבל ג'ון מלקוביץ'
כנראה... איזה מילון זה? רק שנייה נסתכל, יש לי פה 27 סוגי מילונים, כדאי מאוד שזה יהיה שם, אז תגיד לי איזה מהם.
זה.
אוקיי. רגע.
אבל כשג'ון מלקוביץ' קרא את המילון הזה, הוא בדיוק למד משחק, ועכשיו זה רעיון טוב. מה שאומר, הוא שחקן מאוד מאוד מוגזם ומוקסן.
תיאטרלי.
כן, לפעמים זה עובד, לפעמים לא. פה זה עובד כי הוא אמור להיות גיחוך, הוא בעצם גם מאוד יורד על עצמו בהשתתפות פה, הוא מרשה שידברו על זה שאף אחד לא זוכר איפה הוא שיחק, הוא מרשה שיהיו פה סצנות שמראות כביכול את הילדות הקשה שלו, ואיך ילדים צחקו עליו כשהוא היה ילד. וזה מעניין כי שאר השחקנים הם די מתונים במשחק שהם לא עושים את התנועות הגדולות ומרימים את הכל כמו שג'ון מלקוביץ' עושה כשהוא סתם מדבר. אבל זה איך שהוא עובד עם כל הטירוף הכללי. הוא מדבר עם צ'רלי שין וצ'רלי שין נראה שפוי ביניהם.
אני מאוד אוהב את ג'ון מלקוביץ', יש לו את היכולת הטבעית להיות האדם הכי יהיר בחדר, לא משנה עם מי הוא משחק, מול מי הוא משחק.
מול המראה.
המבקרת לינזי אליס אמרה פעם שהוא נשמע תמיד כמו הבעל בזוג בורגני שהגיע למסעדה ולא מרוצה ממה שמגישים לו.
אני חושב שזה אדוני. משהו באופן כללי.
לא, כן. וזה,
הזמנתי רביולי רגטוני.
כן, הרביולי הזה... לא מטובל כראוי, כן. אדוני.
זה לא פלפל אנגלי, זה בבירור פלפל בלגי.
וכשהוא מופיע בתפקיד הנכון, שמשמשים באינטונציה הזאת כמו שצריך, זה עובד נהדר.
ברד הוא היה מצוין בגלל זה.
ברד הוא היה מצוין כי זה היה קצת כמעט הפוך, שם הוא היה לואו לייף מניאק פרנואידי כזה.
כן, אבל זה התאים, המוזרות שלו, שפת הגוף שלו נורא התאימה לתפקיד ההוא.
ריפליס גיים
גם שם היה טוב
ב-2002, סרט נהדר אגב, הרבה יותר טוב מהסרט היותר מוכר, ריפליס
סמפינג,
כן, הסרט הראשון עם מאט דיימון שהיה ממש ממש מטופש, לא מטופש, סתם לא טוב,
הוא היה מוזר,
כן,
אבל לא בצורה טובה,
כן, לא טוב מיוחד. אז שם הוא משחק, אתה יודע, רוצח מקצוען שחי את החיים הנוחים והורג פחות או יותר, הורס את החיים של בן אדם רק בגלל שהוא יליב את הטעם שלו באומנות, ואתה רואה את מוזיק ואתה אומר, כן, זה לגמרי מה שהוא יעשה.
כן.
הוא לגמרי ירצח עשרות אנשים, ויהפוך את החיים של בן אדם לגיהנום, רק כדי להוכיח נקודה, כאילו נקודת גאווה כזאת.
So,
אבל בהרבה ג'ון מקרים הוא שהוא פשוט מלואק. הוא מלואק כי הוא מלואק, ולא עושים איתו משהו כמו שצריך, כן.
וחלק גדול מזה זה בגלל ליאור ג'ון מלקוביץ' שחשף אותו לקהל חדש. וזה, בסרט צוחקים על זה שאף אחד לא זוכר איפה הוא היה, אבל
באותה שנה הופיע בשלושה סרטים,
כן, זה לא שהוא לא, זה לא שהוא לא עבד, זה לא שהוא לא היה עסוק. בז'אן דארק של לוק בסון הוא היה המלך שזה עוד פעם, תפקיד יחסית רגוע בשבילו.
המלך של צרפת.
כן.
ג'ון מלקוביץ', המלך של... הוא מופיע בהרבה סרטים צרפתיים, מסתבר, למרות שיש לו פנים ומבטא אנגלים לגמרי, למרות שהוא אמריקאי, אתה כזה משוכנע שהוא נולד וגדל בניו אינגלנד או משהו.
שנה אחרי זה הוא היה בצילו של הרפד, ו... יאמר לזכותו שכולם זוכרים רק את ההופעה של ווילם דפו, שזה אומר הרבה על ההופעה של ג'ון מלקוביץ' שהוא הצליח לא להפיל עליו.
צילו של הרפד זה סרט נהדר שיש לו בעיה גדולה, זה סרט של 60 דקות, שנמשך 80 דקות, והקרדיטי פתיחה הם 15 דקות בערך של כלום, כי הם בבירור אמרו כזה, צריך להגיע לראנינג טיים מתאים.
חושב שיתנו לו ללכת, שיתנו לווילם דפו ללכת, זה
מטריע. לא, זה כזה, הסרט מתחיל, מתחיל ומתחיל ומתחיל, ואתה כזה, או, אלוהים אדירים, ואז הסרט פרופר מתחיל, והוא ממש ממש טוב.
אז בכל אופן, העניין של ג'ון מלקוביץ' זה שהוא לא שחקן מתון, הוא נוטה להיות מאוד מוקצן, מאוד קולני גם, עם תנועות גוף, מאוד מאוד בולטות לעין, הקול שלו הוא באופן טבעי די גבוה, אז כשהוא מתלהב הוא עוד יותר עולה, ולפעמים זה עובד ממש טוב, לא תמיד. במקרה של להיות ג'ון מלקוביץ' זה עובד כי נותנים לו להיות פרודיה על עצמו, ורוב השחקנים שהם נותנים להם באמת להיות עצמם אבל בצורה מגוחכת, הם עושים עבודה טובה.
אני חושב שזה מסוג האנשים האלה אפילו לא התפרסם, רק התחיל לשחק פחות או יותר בקולנוע שהוא כבר בן אדם מבוגר, התפקיד הקולנועי הראשון שלו הוא היה בן 28, וזה תפקיד משני לגמרי.
אני מניח שהוא היה בתיאטרון לפני
כן, זה. כן, אבל הרבה. כאילו, האנשים האלה שמתחילים בקולנוע בגיל מבוגר יחסית.
ושנה אחרי זה היה מועמד לאוסקר.
Places in the Heart, כן. הוא היה מועמד לאוסקר? אוקיי, אני לא יודע אפילו מה זה.
זה הסרט שבזכותו סיילי פילד זכתה באוסקר השני שלה, ואמרה, you love me, you really do.
Oh, מדברים על דברים שמעפילים.
זה הדבר היחיד שזוכים בסרט, כן.
וואו, סיילי פילד, אד הריס, דני גלובר.
כן, אני ראיתי אותו, הוא בסדר.
הוא קיים. הם באמת אהבו את סיילי פילד.
בוא נגיד, הוא סרט שהיה מועמד לאוסקר בשנות ה-80. זה בדיוק משהו.
כן, הוא מופיע בהמון סרטים, אבל זה אפילו לא מרגיש שהוא מזנה את עצמו, כמו נגיד ברוס וויליס, פשוט יופיע ב-Any Old Shit, כל עוד תשלמו לו, או ניקולס קייג' שיופיע ב-Any Old Shit, אפילו אם לא תשלמו לו נראה לי.
כן, העניין שברוס וויליס עושה את זה באופן מוצר בשביל הכסף, ניקולס קייג' עושה את זה באופן מוצר...
בגלל הבעיות מס?
כי הוא מטורף. כן. ג'ון מלקוביץ' בוחר תפקידים, הוא עדיין במצב שיכול באמת להרשות לעצמו לבחור תפקידים. ועוד פעם, הרבה מזה זה בזכות להיות ג'ון מלקוביץ' שהפך את השם שלו למותג. ואנשים אפילו לא בטוחים, זה דבר טוב או לא שפקרו אותו.
הוא הופיע בארבע סרטים ב-2016, הוא אמור להופיע בשלוש סרטים השנה. כאילו, זה קצב עבודה די מטורף לשחקן שהוא מבוגר ומכובד יחסית, אבל נראה שהוא נהנה מזה, כאילו נראה שהוא בוחר את מה שהוא רוצה.
זה העבודה שלו.
כן.
כשהוא אומר בסרט שלהיות שחקן זה... it's very rewarding, אני מאמין לו. זה נשמע כמו משפט שהוא באמת מאמין בו.
כן, הייתי ברובוטריקי ממייקל, קיבלתי זה יותר כסף משקיבלתי על כל הקריירה שלי לפני זה. כאילו, אתה יודע, למה ג'ון טרטורו מופיע כל הזמן בסרטי רובוטריקים, והוא השחקן שהופיע באחר בסרטי רובוטריקים שהוא לא רובוטריק? הוא הופיע בארבע מתוך החמש. הוא אומר, תשמע, על התפקידים המשניים הקטנים האלה קיבלתי יותר... מכל הדברים שעשיתי לפני זה, ביחד,
יותר מברטון פינק.
הרבה יותר מברטון פינק, אז למה לא? זה מאפשר לי להמשיך לעשות מה שאני אוהב.
אנחנו די סטינו מהנושא, על ידי שדיברנו על הנושא המרכזי של הסרט.
זה סרט שאני חושב מאוד כיף לראות, כי זה סרט כל כך מוגזם, וכל כך שונה מכל דבר אחר. אני אומר על הסרטים של צ'רלי קאופמן, אתה חייב לראות אותם כדי שתחליט אם אתה אוהב או שונא אותו.
אז זה נכון לגבי כל דבר שהוא עושה.
כן, אני אומר באופן כללי.
אבל הסרטים שלו מאוד שונים אחד מהשני.
כן, אבל הסרט הזה הוא לגמרי, כי כאמור, יש בו כל כך הרבה רעיונות, והוא לא... אין בו סצנת אוריג'ין, אוקיי? הבעיה היחידה בקולוסל באמת הייתה מבחינתי, שיש שם סצנת אוריג'ין לא נחוצה, שמסבירה מה שצריך להסביר. פה יש רמז...
יש לך הסבר כללי.
יש לך הסבר כאילו, ואז מישהו אומר לך, אלו, זה בולשיט. זה כזה, הבניין נבנה כי כך וכך, ואתה אומר, אוקיי, ואז כזה, לא, לא. הוא לא יסביר לך כלום, חס וחלילה.
זה סרט שגם הוא בכוונה מכער שחקנים מוכרים. ג'ון קיוזק כל הסרט הזה עם הפאה הזאת שכאילו יש לו שיער ארוך.
ילדים, ג'ון קיוזק היה פעם כוכב קולנוע, שאלו את ההורים שלכם.
תודה, עכשיו אני מרגיש שזה כן.
בבקשה.
קמרון דיאז כאמור, כי הרוט הזה במרכאות, היא פשוט, היא עדיין קמרון דיאז. יש גבול כמה אפשר
לקרוא. יש לה איפור גרוע והיא תמיד מצולמת דרך המצלמה קצת מחשיכה את הסצנה כשהיא נמצאת.
היא נראית יותר אנושית פה. היא לא מכוערת, היא פשוט נראית יותר אנושית. וזו בחירה מעניינת לקחת שני שחקנים שהם באמת הכי מוכרים בסרט, יותר מג'ון מלקוביץ' באותו הזמן, ולהסתיר אותם, לגרום להם לראות כמו אנשים אחרים. זו בחירה שכאילו אני לא בטוח, יש הרבה דברים שאני לא בטוח גם מהם בסרט הזה, זו אחת מהן, למה להק שחקנים מוכרים אתה לא רוצה שיראו את הפנים שלהם כמו שהם? ושאלה נוספת זה, האם ג'ון מלקוביץ' היה הבחירה הראשונה של צ'רלי קאופמן, או
שזה מי שיצא? לפי ויקיפדיה, המקור הכי ימין בעולם, כן.
כן. נערך בידי ג'ון מלקוביץ'.
למה? כי צ'רלי קאופמן רואה את השחקנים בתור בובות, שאותם הוא מתמרן, והוא רוצה להראות שיכול לעשות להם מה שהוא רוצה.
באנומליסה הם מילולית בובות.
בדיוק, בדיוק. טוב, נסיים.
אוקיי.
שני סרטים טובים, סך הכל, זה משהו שלא היה לנו כבר הרבה זמן.
ואני אופטימי גם לגבי שבוע הבא.
אופטימיות זה חשוב. אז עד הפעם הבאה, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ניפגש בסרטים.